שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בי"ז עמוד ב' ברבע התחתון של העמוד, בתחילת פרק מי שמתו. היום הלימוד יהיה ארוך מאוד, נלמד דף החצי, נסיים ברבע התחתון של י"ט עמוד א', והשיעור היום יהיה 18 דקות. הנושא של הפרק הזה ממשיך את המשנה שאיתה סיימנו את פרק הקודם, וזה אנשים או מצבים שונים שבהם יש פטור מקריאת שמע. בפרק הקודם דיברנו על חתן, שכיוון שהוא טרוד במצווה, הוא פטור. היום, בחלק הראשון של השיעור, נעסוק בפטורים שונים שקשורים למוות, כלומר, האבלים, האנשים שבאו ללוויה וכו', זה היה החלק הראשון. בחלק השני, במאמר מוסגר ארוך, נעזוב את הנושא של פטורים מקריאת שמע, ונתעסק בנושאים שעולים בדרך אגב בהקשר למוות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הפטור מקריאת שמע לגבי אנשים שקשורים למוות. לגבי זה נעסוק בשמונה מצבים שונים, ונראה מתי הם פטורים מקריאת שמע ומתי הם חייבים. עכשיו לפני שנתחיל רק נזכיר את מה שראינו בדף ט"ז, שכשאנחנו עוסקים בנושא של עוסק במצווה פטור מן המצווה, יש שני סוגים של פטור. יש פטור מצד זה שהוא עוסק באופן מעשי במצווה, ואז הוא פטור גם אם זה לא משהו שמטריד אותו מבחינה נפשית, ויש פטור שבו הוא טרוד במצווה, ואז הוא פטור אפילו שהוא כרגע הוא לא מתעסק איתה, אבל הוא טרוד בה. אלה שני סוגי הפטורים, ואנחנו נפגוש אותם גם כאן בדיון שלנו. עד כאן הקדמה, ועכשיו נתחיל באותם שמונה מצבים שקשורים למוות, מתי פטורים ומתי חייבים. שני המצבים הראשונים שנעסוק בהם זה אבל ואונן. על אבל הגמרא לא מדברת כאן, היא דיברה על זה בדף ט"ז, אנחנו נזכיר את זה כאן, כאן הגמרא מדברת על אונן. עכשיו קודם כל לפני שנתחיל נזכיר מה זה אונן ומה זה אבל. אז אונן זה מרגע הפטירה ועד הקבורה, אז הוא מוגדר כאונן, וההגדרה הזאת היא מדאורייתא, והוא אסור למשל במעשר שני. אבלות מתחילה מהקבורה למשך שבעה ימים, יש מחלוקת ראשונים האם היום הראשון מדאורייתא או לא, אבל שאר הימים לפי כולם מדרבנן. אז עוד פעם, אנינות זה מדאורייתא וזה עד הקבורה, אבלות זה מהקבורה, לכל הימים זה מדרבנן, ביום הראשון זה מחלוקת האם גם זה מדרבנן או שזה מדאורייתא. אלה הגדרות באופן כללי, ועכשיו נראה מה הדין בכל אחד מהם האם הוא חייב בקריאת שמע או פטור. אז לגבי אבל, כבר ראינו בדף ט"ז ובדף י"א, כשעסקנו בנושא של עוסק במצווה, פטור מן המצווה, שלאבל אין שום פטור כזה, כי הוא כרגע לא טרוד בשום מצווה, הוא פשוט אבל. אמנם הוא עצוב, אבל העצבות הזאת היא לא חלק מהמצווה, ולכן אין לו פטור. הפטור היחיד שיש לו זה מתפילין, כי תפילין מוגדרים כפאר ביחזקאל, אז זה לא שייך באבלות, אבל בשאר המצוות וגם בקריאת שמע הוא חייב. זה לגבי אבל. עכשיו, מה לגבי אונן, כלומר מיד אחרי המיטה? אז זה המשנה שלנו. אומרת המשנה, מי שמתו מוטה לפ... אז יש לו פטור גם מקריאת שמע, גם מתפילה, גם מתפילין ומכל המצוות הכתובות בתורה. עכשיו למה הוא פטור? אומר רש"י בגלל שהוא טרוד בטרדה של מצווה, כי הוא צריך לקבור את המת. עכשיו ממילא, כיוון שזאת הסיבה, אז ברור שאחרי שקברו את המת, אז כבר הוא לא טרוד ואז הוא חייב, כמו שאבל חייב. עכשיו שואלת הגמרא, מה קורה במצב ביניים, שאומנם הוא צריך לקבור את המת, אבל כרגע המת לא מוטל לפניו, האם גם אז זה נחשב שהוא טרוד בטרדה של מצווה, או שלא כל כך ואז הוא חייב? לגבי זה אומרת הגמרא שלכאורה יש סתירה בין המשנה שלנו לבין ברייתא. במשנה שלנו כתוב, מי שמתו מוטל לפניו, כלומר דווקא לפניו יש את הפטור. לעומת זאת, יש ברייתא שלכאורה משמע ממנה שיש פטור גם כשהמת בבית אחר. אז האם הפטור הוא דווקא כשהוא מוטל לפניו, או גם בבית אחר? עונה הגמרא שתי תשובות, הראשונה של רב פאפה, השנייה של רב אשי. התשובה הראשונה הולכת עם הפשט של המשנה, שהפטור הוא דווקא כשהמת מוטל לפניו. תשובה שנייה הולכת עם הפשט של הברייתא, שהפטור הוא גם כשהמת בבית אחר. זה באופן כללי, עכשיו נראה את התשובות אחת לאחת. אז התשובה הראשונה כאמור הולכת עם המשנה, שבאמת הפטור זה דווקא כשהמת מוטל לפניו באותו בית, ומה שמהברייתא משמע שזה גם בבית אחר, זה לא נכון. זה שהברייתא התעסקה עם הנושא של אותו בית או בית אחר, זה לא היה לגבי השאלה של פטור מקריאת שמע, אלא לגבי נושא אחר, של הדין שאסור לאכול מול המת, ולכן אם המת בבית אחר אז הוא יכול לאכול, אם המת לפניו והוא לא יכול ללכת לבית אחר או לשים מחיצה, אז לפחות הוא יסובב את הפנים. אבל לגבי הפטור מקריאת שמע, על זה הברייתא בכלל לא דיברה על בית אחר, אלא באמת גם לפי הברייתא, הפטור זה דווקא כשהמת באותו בית. זאת תשובה אחת שהלכה בכיוון של המשנה, שהפטור זה דווקא כשהמת באותו בית. תשובה שנייה, כאמור הולכת בכיוון של הברייתא, שבאמת הפטור זה אפילו כשהמת בבית אחר, וזה שהמשנה שלנו כתבה, מי שמתו מוטל לפניו, היא לא התכוונה שמוטל לפניו מבחינה פיזית, אלא כל אדם שמוטל עליו לקבור את המת, זה מוגדר כמוטל לפניו, אפילו שבפועל המת נמצא כרגע בבית אחר, גם הוא פטור מקריאת שמע. אלה היו שתי התשובות לגבי מת שלא נמצא בפניו, האם גם אז יש פטור מקריאת שמע או שלא? בסוגריים נעיר שבירושלמי יש דיון על מצב נוסף, וזה לגבי קרוב, שאומנם הוא קרוב, אבל הוא יודע שלא הוא זה שהולך לקבור את המת, אז הוא בעצם לא טרוד בתרדה של מצווה, אז אם הסיבה היחידה לפתור זה התרדה של מצווה, באמת הוא יהיה חייב, אבל הירושלמי מעלה סברה נוספת לפתור, וזה כבוד המת, שזה לא מכובד שהקרובים יסיחו את דעתם מן המת לפני שהוא נקבר, ואז הוא יהיה פטור אפילו שלא הוא זה שהולך לקבור את המת, וממילא ברור שגם במקרה שלנו שהמת לא נמצא איתו באותו מקום, גם אז הוא יהיה פטור מצד כבוד המת. בכל אופן זה בירושלמי, בבבלי לכאורה הסברה היחידה שעולה זה תרדה של מצווה שרק היא זאת שפותרת. אז עד כאן לגבי שני המצבים הראשונים שנעסוק בהם שקשורים למוות, וזה אבל ועונן, ועכשיו בערך בשליש העליון של עמוד א' אנחנו עוברים למצבים הבאים. שלושת המצבים הבאים שהמשנה מזכירה זה לגבי אנשים כאלה שהם לא קרובים למת, וממילא הם לא טרודים בתרדה של מצווה, אבל אם הם עוסקים בפועל במצווה אז גם הם פטורים. במי מדובר? בנושאי המיטה, באנשים שהולכים אל השורות בשביל ניחום האבלים, וכשהם עומדים בשורות עצמם. אלה כל ארבעת המצבים שהמשנה מזכירה, עוד פעם ראינו מקודם את מי שמתו מוטה לפניו, ועכשיו ראינו גם את נושאי המיטה, הליכה על השורות ובשורות עצמן. לגבי המצבים שעכשיו הזכרנו לא נסביר אותם היום, כי הגמרא מסבירה אותם רק מחר, מה שכן אומר היום זה שהגמרא מביאה עוד שני מצבים שגם בהם יש פטור, כמו שאנחנו רואים בשתי ברייתות, ולכאורה הפטור הזה עוד יותר מחודש מהפטורים שראינו במשנה, אז למה המשנה לא הביאה את אותם שני פטורים? האם המשנה חולקת עליהם? מה הם אותם שני מצבים שגם בהם יש פטור שלכאורה הוא יותר מחודש? מצב אחד זה מי שמשמר את המת, שהוא פטור מקריאת שמע, לכאורה זה יותר מחודש, כי במשנה שלנו כתוב מי שמתו מוטה לפניו, כלומר דווקא המת שלו, ואילו שם כתוב כל מי שמשמר את המת גם מת שהוא לא שלו. זה דבר אחד. דבר שני שהמשנה לא הזכירה זה שיש ברייתא שאומרת שכל מי שמהלך בבית הקברות לא ילך עם תפילין, ציצית, קריאת שמע, כי זה לעג לרש שהם כבר לא יכולים לקיים מצוות, ואילו במשנה שלנו ראינו שהפטור בבית הקברות זה רק מי שעסוק בניחום האבלים, ולא על עצם זה שהוא הולך שם. אלה שני המצבים שהמשנה שלנו לא הביאה, אפילו שלכאורה הם יותר מחודשים, אבל מסבירה הגמרא שהמשנה לא חולקת עליהם. וזה שהיא לא הביאה אותם זה לא כי היא חולקת על החידוש שבהם, אלא פשוט היא הביאה מצבים שגם בהם יש חידושים אחרים שאין באותם שני מצבים. כלומר, לגבי משמר את המת, נכון שבמשמר יש חידוש שהוא פטור אפילו שזה לא המת שלו, אבל גם במקרה שהמשנה הביאה יש חידוש שמי שמתו מוטה לפניו פטור אפילו שהוא כרגע בכלל לא משמר את המת, אלא מעצם זה שהוא מוטה לפניו. זה לגבי משמר את המת. ולגבי המקרה השני של מי שמהלך בבית הקברות, נכון שיש בזה חידוש על פני מה שהמשנה הביאה, הליכה אל השורות והשורות עצמן, אבל גם במה שהמשנה הביאה יש חידוש, כי מי שמהלך זה דווקא כשהוא קרוב דלת אמות אל הקברים, ואילו הפטורים שהמשנה הביאה לגבי ההליכה אל השורות והשורות עצמם, זה לא קשור למרחק אל הקברים, אלא עצם זה שהם הולכים לנחם, זה מה שפותר אותם, וזה החידוש שהמשנה הביאה. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', בינתיים דיברנו על שבעה מצבים שונים, הזכרנו את האבל, שהוא לא מוזכר כאן, הוא הוזכר בדף ט"ז, הזכרנו את מי שמתו מוטה לפניו, בנוסף הזכרנו שלושה דברים שהמשנה מביאה, וזה נושאי המיטה, הליכה לשורות והשורות עצמם, שעל זה נפרט מחר, אחר כך ראינו עוד שתי ברייתות עם מי שמשמר את המת ומי שמהלך בבית הקברות, ועכשיו רק לסיום הנושא הזה נזכיר מצב נוסף שראינו אותו בדף י"ד לגבי מי שחופר קבר, ששם ראינו שמי שחופר פטור, אם הם שניים הם עושים תורות והשני יכול לקרוא. עד כאן חלק הראשון של השיעור לגבי הפטור של דברים שקשורים למוות, כאמור מחר נמשיך לבאר את שלושת המצבים הנוספים במשנה שלא ביארנו אותם היום. בחלק השני של השיעור שכאמור מתחיל ברבע התחתון של עמוד א', אנחנו נראה עוד שני נושאים שקשורים למת, שמובאים כאן אגב דברים שראינו בחלק הראשון, כשהנושא השני יוצא מתוך הנושא הראשון. הנושא הראשון שנראה זה כבוד המת, הנושא השני זה האם המתים יודעים מה קורה כאן בעולם הזה אחרי שהם מתו. אז נתחיל בנושא הראשון, כבוד המת. זה מובן כאן אגב מה שאמרנו מקודם, שיש מצווה לשמור את המת, ולכן מי ששומר את המת מהעכברים הוא פטור מקריאת שמע, אז עכשיו נביא עוד שני דברים שקשורים לכבוד המת. דבר אחד, זה מי שמוליך עצמות של מת על חמור, הוא לא ירכב עליהם, אלא ישים אותם בצד, אלא אם כן הוא מפחד מליסטים, אז הוא מחביא אותם מתחתיו, ואגב, אותו דבר עם ספר תורה, שאם הוא מפחד שיגנבו לו, הוא יכול לשבת עליו בשביל להחביא אותו. זה דבר אחד שקשור לכבוד המת. דבר שני שקשור לכבוד המת, וכבר הזכרנו את זה, זה המושג של לעג לרש. כלומר, לא לעשות דברים שלועגים לרש, כלומר למת. מה למשל? אז מקודם כבר ראינו שתי דוגמאות, עכשיו נראה עוד אחת. דוגמה אחת שראינו זה לא ללכת עם ציצית או תפילין בבית הקברות, כי אנחנו לועגים למת, שהם כבר לא יכולים לקיים מצוות. דוגמה שנייה שראינו מקודם זה לא לאכול לידם, כי אנחנו לועגים להם שהם כבר לא יכולים לאכול. ודוגמה נוספת שהגמרא מביאה עכשיו זה מי שרואה לוויה והוא לא מלווה את המת, הוא גם כן עובר על לעג לרש. עד כאן שלושת הדברים שראינו לגבי כבוד המת. עוד פעם, המצווה לשמור על המת מהעכברים, לא לרכב על העצמות ולא לעבור על לעג לרש. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא שהוא יוצא מתוך הנושא של לעג לרש. כשאנחנו אומרים שיש מושג של לעג לרש, אנחנו לכאורה מניחים שהמת מודע לזה שאני עכשיו הולך עם ציצית לידו וזה מצער אותו, כלומר בעצם המתים יודעים מה קורה כאן בעולם הזה. זה פותח לנו את הנושא הבא, האם באמת המתים יודעים מה קורה כאן בעולם הזה, לגבי זה נראה שבעה מקורות, סיפורים וכדומה. אז המקור הראשון זה סיפור ששם יש מחלוקת האם הם יודעים וממילא האם יש את הבעיה של לעג לרש. הסיפור הוא על רבי יונתן שהלך עם רבי חייא בבית הקברות, ורבי יונתן הלך עם הציצית שלו בחוץ כי הוא לא חשש ללעג לרש, כי הוא חושב שהם לא יודעים, כי הרי כתוב בקהלת והמתים אינם יודעים מאומה. לעומת זאת רבי חייא אמר לו שהם כן יודעים, ומה שכתוב בקהלת שם לא מדובר על מתים ממש, אלא שם הכוונה היא לאנשים חיים שהם רשעים ומתנהגים בעולם הזה כאילו שהם לעולם לא יודעים שהם יום אחד ימותו ויגיעו לעולם הבא ושם הם ישפטו על מה שהם עשו. עד כאן, המקור הראשון, ראינו מחלוקת האם הם יודעים, וממילא האם יש לעג לרש או שלא. המקור השני זה סיפור על הבנים של רבי חייא שהם שכחו את תלמודם ומאוד הצטערו, ויש ביניהם ויכוח האם אבא שלהם יודע על הצער הזה שלהם, אז גם שם הם מביאים פסוקים לכאן ולכאן. הפסוק לזה שהוא לא יודע זה שכתוב באיוב י' ד' יכבדו בניו ולא ידע, ויצערו ולא יבין למה, כלומר האבא לא יודע כשהבנים מצטערים, זה מקור לזה שהוא לא יודע. לעומת זאת, המקור לזה שהוא כן יודע זה ממש בפסוק אחרי זה, כתוב אח בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, אז לכאורה הוא כן יודע שלילד כואב, אבל את המקור הזה הגמרא דוחה והיא אומרת נכון הוא יודע צער, אבל רק את הצער שלו, כמו שרב יצחק אמר שבאמת הרימה כואבת למת, אבל זה לא אומר שהוא יודע צער של אחרים כאן בעולם הזה. עד כאן המקור השני. המקור השלישי זה סיפור מרתק וארוך, לא נאמר את כל הסיפור אלא רק את מה שחשוב לענייננו. מסופר על חסיד אחד שנאלץ ללכת לישון בבית הקברות כי הוא רב עם אשתו, ושם בבית הקברות הוא שמע שתי רוחות שהם היו מספרות מה הולך לקרות עם התבועה בשנה הזאת, והוא פעל על פי זה והוא הצליח בתבועה שלו בניגוד לשאר האנשים. אחר כך בהמשך הוא סיפר לאשתו איך הוא ידע, ואגב הוא גם סיפר שאחת מאותם שתי רוחות הייתה קבורה במחצלת של קנים, שזה דבר לא מכובד, ואשתו של אותו איש הכירה את האיש אמא של אותה רוח שנפטרה, ויום אחד כשאשתו ואותה אישה רבו, אז אשתו הקנית את אותה אישה שהבת שלה קבורה במחצלת של קנים. והסיפור ממשיך שכששתי הרוחות דיברו אחת עם השנייה, אז אותה בת סיפרה לרוח השנייה שהם כבר לא יכולות לדבר, כי מישהו חי הקשיב להם ויודעת את זה, כי יודעת שהאמא הצטרה על זה שצחקו עליה שהיא קבורה במחצלת של קנים. זה הסיפור בקצרה. עכשיו, עצם זה שהם ידעו איזה תבואה תצליח, זאת לא הוכחה, כי אנחנו מחפשים ראייה שהם יודעים מה קורה בעולם הזה, לא מה הם שמעו למעלה שם מאחורי הפרגוד. אלא הוכחה כאן זה מסוף הסיפור, מזה שהבת ידע שלהגו על אמא שלה שהבת שלה קבורה במחצלת של קנים. זאת הראייה מהסיפור, אבל הגמרא דוחה את הראייה הזאת, כי יכול להיות שאותה רוח ידעה את זה לא כי היא עצמה יודעת מה קורה עם אמא שלה, אלא מישהו אחר שהיה חי כשהסיפור קרה והוא שמע את הוויכוח בין אותם שתי נשים, ואחר כך הוא נפטר והוא זה שהלך לספר לו אותה רוח מה אמרו לאמא שלה, אז יכול להיות שהרוח עצמה לא יודעת מה קורה כאן בעולם הזה. עד כאן המקור השלישי. המקור הרביעי מתחיל בערך ברבע התחתון של עמוד ב', ושם מסופר על זעירי שהיה רגיל להפקיד כספים אצל אישה אחת, ויום אחד אותה אישה נפטרה, אז הוא הלך לבית הקברות לשאול אותה איפה היא שמה את הכסף, ואז חוץ מזה שהיא אמרה לו איפה הכסף, היא גם אמרה לו תדע לך שיש מישהי שהולכת למות מחר, תעשה טובה, תלך לאמא שלי ותגיד לה לשלוח עם אותה אישה שהולכת למות כמה דברים שאני צריכה. אז הנה אנחנו רואים שהיא יודעת מה קורה כאן בעולם הזה, כי יודעת מי הולכת למות. זה הסיפור הרביעי. מכאן רואים שהם כן יודעים, אבל את זה דוחה הגמרא, והיא אומרת שאולי זה לא ראיה שהרוח יודעת מה קורה כאן בעולם הזה, אלא אולי ביום לפני שמישהו נפטר מכריזים על זה שם למעלה, ולכן היא ידע, ולכן מכאן אין ראיה. אז את המקור הרביעי דחינו. המקור החמישי מאוד דומה למקור הרביעי. גם כאן מסופר על אבא של שמואל שהפקידו אצלו כסף של יתומים, ואז הוא נפטר, אז שמואל בא לבית הקברות בשביל לשאול אותו איפה הכסף, וגם כאן אבא של שמואל ידע מתי שמואל הולך למות. עכשיו כאן אי אפשר לומר שהכריזו בשמיים מתי כל אחד מת, כי אם כבר ההכרזה הזאת נעשית יום לפני, ולא הרבה זמן לפני, אז איך בכל זאת אבא של שמואל ידע מתי שמואל ימות? אלא כנראה שהמתים יודעים דברים. זה המקור החמישי, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת שיכול להיות לגבי אנשים חשובים כמו שמואל, אז מכריזים שם בשמיים הרבה זמן לפני, ולא רק יום לפני. עכשיו, אגב, בסוגריים, באותו סיפור, כשהוא בא לבית הכפרות, הוא ראה שלוי לא עלה למטיב תדרכיה, בגלל אותם שנים שהוא לא היה נכנס לבית המדרש של רבי אפס, ואז שמואל, ביחד עם אביו, הצליחו להעלות אותו למטיב תדרכיה. עד כאן המקור החמישי. המקור השישי מחזיר אותנו עוד פעם לרבי יונתן, שבמקור הראשון ראינו שהוא היה הולך עם ציצית בבית הקברות כי הוא חשב שהמתים לא יודעים. הגמרא מספרת שהוא חזר בו והוא השתכנע שהם כן יודעים, והוא למד את זה מהמדרש שאומר שהשם מבקש ממשה שכשהוא ייפטר מן העולם הוא ילך אל האבות ויספר להם שהשם קיים את השבועה שלו להביא את בני ישראל לארץ ישראל. אז מכאן אנחנו רואים שלמתים אכפת והם יודעים מה קורה כאן בארץ, ולמרות שבעצם כבר ידעו מעצמם שהשם הכניס את בני ישראל, השם רצה שהם יכירו טובה למשה. עד כאן המקור השישי, ועכשיו לסיום במקור השביעי, זה נמצא בשורה השלישית ביוטט עמוד א', הגמרא מביאה את רבי יצחק שאומר שמי שמספר על המת, זה כמו שהוא מספר על אבן. מה הכוונה? אז יש שתי דעות, או כי הם לא יודעים מה קורה כאן, או שהם באמת יודעים, אבל זה לא מעניין אותם. עד כאן המקורות השונים על האם המתים יודעים מה קורה כאן או שלא, ועכשיו לסיום על מה שאמרנו עכשיו, שמי שמספר על המת זה כמו מי שמספר על האבן. הגמרא מקשה על זה שמישהו סיפר משהו רע על שמואל אחרי ששמואל נפטר, ואז אותו אחד שסיפר מת, למה הוא מת? לכאורה מזה ששמואל הקפיד עליו. אז הנה ראיה שאפילו ששמואל כבר נפטר, אם אומרים עליו משהו רע אז הוא כן מקפיד. עונה הגמרא, לא, זה לא ששמואל הקפיד, אלא כיוון ששמואל תלמיד חכם, השם הקפיד, והוא זה שהעניש את אותו אחד שסיפר. וכך גם רבי יהושע בן לוי אומר שמי שמספר אחר מיתתם של תלמידי חכמים נופל בגיהנום. ואגב, זהו גם אמר שגם בחייהם של תלמידי חכמים יש שלושה מקרים במשניות שבהם נידו או שרצו לנדות אדם שביזה כבוד תלמידי חכמים. מה הם אותם שלושה מקרים? אז שני מקרים זה ממסכת עדויות. מקרה אחד זה על שמעיה ואבטליון שהשקו גיורת, והקביה בן מהללאל חלק עליהם וסבר שלא משקים גיורת, והוא ביזה אותם בזה שהוא הקנית אותם ואמר שהם סוברים שכן משקים גיורת, כי גם הם עצמם צאצאים של גרים. אז זה היה ביזוי כבוד תלמידי חכמים, ונידו אותו, והוא מת בנידויו. זה מקרה אחד שנידו על כבוד תלמיד חכם. מקרה שני זה באותה משנה עצמה שאומר רב יהודה שלא יכול להיות שנידו את הקביה בן מהללאל, אלא זה היה מישהו אחר לגמרי, וזה אלא זר בן חנוך, שהוא היה מפקפק בתקנה של נטילת ידיים, וזה בעצם ביזוי לתלמידי החכמים שתקנו את התקנה, ולכן אותו נידו. והמקרה השלישי שנידו זה מהסיפור המפורסם במשנה בתענית על חוני המעגל שעשה עיגול עד שירד גשם, ואז הוא עוד בא בדרישות עם השם שיהיה גשם טוב, לא חלש מדי, לא חזק מדי, ושמע את זה שמעון בן שטח ואמר, אם לא היית חוני המעגל הייתי גוזר עליך נידוי. עכשיו, אמנם כאן זה לא כבוד תלמיד חכם אלא כבוד השם, אבל כידוע יש הקש בין כבוד תלמיד חכם לכבוד השם, לכן הגמרא הביאה גם את זה. אז אלה היו שלושה מקרים במשנה שיש בהם נידוי על כבוד תלמיד חכם. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, הרי יש עוד שני סיפורים של נידויים בתקופת התנאים. סיפור אחד זה עוד פעם שמעון בן שטח אמר לטודוס איש רומי שאם לא היית טודוס גם עליך היית גוזר נידוי, כי הוא הנהיג לצלות גדיים בערב פסח אפילו שזה נראה כקורבן פסח, ואילו שאר החכמים אמרו לא לעשות את זה. זה מקרה אחד. מקרה שני זה הסיפור המפורסם של רבי אליעזר בתנורו של אחנאי, שגם זה מובא במשנה בערכין, וגם שם נידו בפועל את רבי אליעזר. אז למה לא הביאו את שני המקרים האלו של טודוס ורבי אליעזר? עונה הגמרא, המקרה של טודוס זה ברייתא ולא משנה, ואילו אנחנו מחפשים רק מקרה במשניות. ולגבי המקרה של רבי אליעזר, אמנם הסיפור של הוויכוח מובא במשנה, אבל הנידוי לא כתוב במשנה, ולכן גם את זה לא הבאנו. עד כאן המאמר המוסגר לגבי נידוי על כבוד תלמיד חכם. הבאנו את זה אגב מה שסיפרנו, שסיפרו על שמואל אחרי שהוא מת, והשם העניש את המספר, וזה אפילו אם נניח שהמתים עצמם לא יודעים או שלא אכפת להם. וזה הגענו לנקודותיים ברבע התחתון של יוטט עמוד א', עד כאן להיום. נחזור על מה שראינו היום, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על פטורים שונים מקריאת שמע בדברים שקשורים למוות. ראינו לגבי זה שמונה מצבים שונים. מצב אחד זה אבל, שאמרנו שהוא חייב, הוא רק פטור מתפילין. מצב שני זה עונן, כשמתו מוטל לפניו שהוא פטור. לגבי כשמתו לא מוטל לפניו, ראינו סתירה לכאורה בין המשנה שלכאורה אז הוא לא פטור לבין הברייתא שפותרת גם אז, וראינו שתי תשובות. רב פאפה אמר שבמת הוא חייב, ושהברייתא לא התכוונה לפטור גם כשהמת נמצא בבית אחר. רב אשי אמר שבמת הוא פטור, וכשהמשנה שלנו אמרה מתו מוטל לפניו, היא לא התכוונה דווקא מוטל פיזית, אלא שמוטל עליו לקוברו. זה היה לגבי אונן. עוד שלושה מצבים במשנה זה נושאי המיטה, הליכה אל השורות והשורות עצמם. כאמור, על זה נדבר מחר. בברייתות ראינו עוד שני דברים שהמשנה לא הביאה, אבל היא לא חולקת עליהם, וזה מי שמשמר את המת, אפילו שזה לא המת שלו, ומי שמהלך בבית הקברות, סמוך דלת אמות לקברים, אז הוא לא הולך עם תפילין ציצית או קורא קריאת שמע, כי זה לעג לרש. ומצב שמיני זה מי שחופר את המת, שראינו בדף י' ד', שגם הוא פטור, אלא אם כן הם שניים, ואז הם עושים תורות. עד כאן החלק הראשון של השיעור. אחר כך, אגב זה, ראינו עוד שני נושאים. נושא אחד זה כבוד המת, שראינו שיש מצווה לשמור את המת משום כבודו, אז הבאנו עוד שני דברים שקשורים לכבוד המת, וזה לא לרכב על העצמות של המת, אלא אם כן הוא עושה את זה בשביל לשמור עליהם, ואת עצם המושג של לעג לרש, כלומר לא ללכת עם ציצית בבית הקברות, לא לאכול לידם, וגם מי שרואה לוויה והוא לא מלווה את המת, גם זה לעג לרש. זה נושא אחד. נושא שני שיוצא מתוך המושג של לעג לרש, זה האם המתים יודעים מה קורה כאן או לא, כי אם יש מושג של לעג לרש, זה מניח שהם יודעים. לגבי זה ראינו שבעה מקורות או סיפורים שונים. הדבר הראשון היה מחלוקת בין רבי יונתן לרבי חייא, בסוף ראינו שרבי יונתן עצמו חזר בו וגם כן סבר שהם יודעים. המקור השני היה ויכוח בין הבנים של רבי חייא, האם אבא שלהם יודע שהם מצטערים שהם לא זוכרים את תלמודם. המקור השלישי היה הסיפור הארוך על אותו חסיד ששמע מה הרוחות אומרות, ובסוף אשתו של אותו חסיד לעגה לאימא של אותה רוח, והרוח ידעה מזה, אז מכאן לכאורה שהרוח יודעת, אבל דחינו שאולי יודעת ממישהו ששמע ואז נפטר. המקור הרביעי והחמישי היה על אנשים שנפטרו שידעו מתי אחרים ימותו, אבל דחינו, אולי מכריזים בשמיים יום לפני, ועל איש חשוב כמו שמואל אולי מכריזים גם הרבה לפני. המקור השישי היה שכאמור רבי יונתן חזר בו, כי הוא למד את זה מזה שהשם אומר למשה שילך לספר לאבות, אז מכאן שצריך להגיד להם ושאכפת להם בכלל. והמקור השביעי היה רבי יצחק שאמר שמי שמספר על המת זה כמו מי שמספר על האבן, והסברנו או כי הם לא יודעים או כי לא אכפת להם. על זה הקשנו על מי שסיפר רע על שמואל ואז הוא מת בגלל זה, וענינו זה לא ששמואל אכפת לו, אלא פשוט השם הניש אותו כי הוא פגע בעקבות תלמיד חכם, אפילו שהתלמיד חכם מת. אגב זה רבי יהושע בן לוי אמר שיש שלושה מקרים במשנה שבהם נידו על כבוד תלמיד חכם, וזה עקביה בן מהללאל בגלל מה שהוא אמר לשמעיה ואבטליון לגבי השקיית גיורת. רבי יהודה אומר שזה לא קרה אלא זה משהו אחר, וזה אלעזר בן חנוך שהוא פקפק בנטילת ידיים. ודבר שלישי זה שמעון בן שטח שאמר לחוני המעגל שאם הוא לא היה חוני אז הוא היה גוזר עליו נידוי. הקשנו על זה שיש עוד שני מקרים, וזה ששמעון בן שטח אמר דבר דומה לתודוס איש רומי, וגם שנידו את רבי אליעזר בסיפור של תנורו של אחנאי. אבל אמרנו שרבי יהושע בן לוי לא הזכיר את זה, כי המקרה של תודוס זה בברייתא ולא במשנה, והמקרה של רבי אליעזר אמנם זה במשנה, אבל הנידוי עצמו לא כתוב במשנה, ולכן את זה הוא לא הזכיר. עד כאן כל טוב.